לנסות להבין. תשובה טבעית, אמונית, שכלית. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. תשובה טבעית, תשובה אמונית, תשובה שכלית. בתשובה הטבעית יש שני חלקים. תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. אני קורא בדילוג בפסקה הבאה. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. אני מדלג. יותר פנימית היא התשובה הטבעית הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות. אני מדלג. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. אני מדלג. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה, אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם היא פחדון יש רושם כל דבר חוק וכו', גורמים מהם את התשובה, כי היא מכרה ברורה הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה. אם כן, זה שהרב מתחיל. בפרק א', ללמדנו שהתשובה כוללת, אם נדבר במושגים אחרים, את כל קומת החיים של האדם, דיינו, תשובת הגוף, תשובת הנפש, תשובת המסורת, נגיד את זה ככה, ותשובת השכל, תשובת ההכרה השכלית, זה אומר, כמו שלמדנו בהקדמה, שהתשובה היא בעצם כוללת את כל החיים. כלומר, יש איזה מין תפיסה משום מה מעוותת, שהיא מאוד מצויה, שכביכול הקדוש ברוך הוא ברא כוחות חיים באדם, שהם אויב למטרה שבשבילה נברא האדם. דהיינו, בואו נגיד את זה רגע בצורה קיצונית. הקדוש ברוך הוא ברא באדם גוף, כדי שהוא יהיה מעכב את הנשמה, וכדי שהנשמה תוכל לנצח את הגוף במרוץ המשוכות שהיא צריכה לעבור את הגוף, בשביל זה הוא שם הגוף באדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, רק בשביל שנוכל להתגבר עליו. הדבר הזה כמובן לא נכון. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו צד חיובי לכתחילה. ולכן אם רגע נקפוץ לעולם אחר, עולם המידות, אז הרב כותב בעניה בכמה מקומות ובעוד מקומות אחרים, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הכל לטובה. בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש טוב. ולכן זה לא נכון לומר שיש, אם נדבר בעולם המידות המוסריות, יש מידות טובות ומידות רעות. ברגע שאני אומר שיש מידות רעות, מבין, חושב שיש מידות רעות, זה אומר שכביכול הקדוש ברוך הוא רוצים מתוכו רע. וזה דבר שהוא בלתי נסבל. ברור שהקדוש ברוך הוא טוב. אז כלל גדול במערל, הדומה מוליד דומה. אז אם הקדוש ברוך הוא טוב, אז כל מה שיצא מתוכו ממנו הוא טוב. אם כן, אז איך נקרא סוף סוף למידות שאנחנו קוראים להם בטעות רעות? אומר הרב, צריך לקרוא להם מידות קשות. מה זאת אומרת? יש מידות שהטוב שבהם גלוי וקל להוצאה לפועל, כמו למשל יחסית חסד, רחמים, נדיבות וכו'. ויש מידות שהטוב שבהם נסתר וקשה, סמוי, וקשה להוציא אותם מהכוח אל הפועל. לכן הן נקראות מידות קשות, כמו למשל מידת הכעס, הגאווה, הנקמה, האכזריות. אני חושב שזה מספיק. אם כן, זה לא נכון לומר שיש מידות טובות ומידות רעות. כי אז אני אומר שחס ושלום הקדוש ברוך הוא ברא דבר שבעצמותו הוא רע. וכל עניינו הוא שנוכל להתגבר עליו, לנצח אותו, להכניע אותו. התפיסה הזאת היא ודאי תפיסה לא נכונה. נכון יהיה לומר שיש בכל מידה שהקדוש ברוך הוא ברא, בין אם היא טובה, בין אם היא קשה, כדוגמה, יש בה צדדים לא טובים. ואת הצדדים האלה אנחנו צריכים לנצח. אבל עצם המידה היא ודאי טובה. לכן אותו דבר כאן. הגוף הוא לא האויב של הנשמה. צריך להתרגל לזה. הנפש היא לא האויב של הנשמה. אם הקדוש ברוך הוא ברא באדם יצר אכילה, היצר הזה הוא חשוב מאוד. אם הוא ברא יצר עריות, היצר הזה הוא חשוב מאוד. אם הוא ברא יצר כבוד, היצר הזה הוא חשוב מאוד. אם הוא ברא יצר אגואיסטיות, היצר הזה הוא חשוב מאוד. עכשיו צריך לגלות את היצרים האלה במינונים המדויקים. לא יותר מדי ולא פחות מדי, ובמקום ובזמן וכו' הנכוני. לכן כשהרב פותח את פרק א', את אורות התשובה אחרי ההקדמה בפרק הזה, זה דבר מאוד עקרוני. לא לחשוב שמה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הרוח הוא טוב, ומה שהוא לא בעולם הרוח הוא רע. זה לא נכון. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, היות והמקור הוא טוב, אז גם ההופעות הן טובות. השמש היא טובה, אז גם הקרניים טובות. אז מה יהפוך את הקרן הטובה חס ושלום לרעה? שאנחנו לא מגלים אותה לפי הערך המדויק שלה, בזמנים הנכונים, למטרות הנכונות וכו'. אבל עצם הכוח, התכונה, הטבע, הוא ודאי טוב. לכן העולם, כעולם הטבע, המכיל טבע והיסטוריה, הוא לא עולם רע, הוא לא עולם מאיים. נקודת החיים, נקודת המוצא לחיים, זה לא, יש עולם חומרי טבעי, מי יודע איך נתמודד איתו, הלוואי שנוכל לשרוד אותו, איזה שהנשמה תכניע אותו. זה לא מגמת החיים. למגמת החיים יש עולם טבעי שקוד בחומרה, והוא, כמו שהרב כותב באורות הקודש, אמור להיות המשכה, כך כותב הרב, המשכה של העולם הרוחני בתוך העולם הטבעי. זה גישה שונה לחלוטין, הגישה הזאת. לכן, א' ב', זה להבין שהתשובה היא לא רק תשובת הנשמה, אלא היא תשובת כל כוחות החיים. כמו שאמרנו בהקדמה, התשובה כוללת, אז אם כן היא תשובה של הכל. אז אם כן, אם רגע נקפוץ לתשובה הגופנית, אם הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף בצורה מסוימת, ואני, כדי שהגוף הזה יהיה מה שהוא צריך להיות, ברמה הגופנית אנחנו נראים עכשיו, אני צריך לתפקד בצורה מסוימת, אז התפקוד הגופני הנכון ייקרא מצווה. והתפקוד הגופני הלא נכון ייקרא עבירה. מי מגלה לי את התפקוד הגופני הנכון? עולם הרפואה. והקדוש ברוך הוא אין לחכם אלא מה שהוא רואה, אין לדיין אלא מה שנברות, ולכן אם בתקופה היסטורית מסוימת הרפואה תגיע למסקנה שדבר מסוים הוא נכון מבחינה גופנית, אז אני צריך לקיים אותו כי זה מצווה. כי מה שהרופא אומר זה מה שהתורה רוצה. ואם אני לא מקיים, אז זה עבירה. דוגמה פשוטה, אם למשל רופאים יגידו, כדי לתפקד את הגב נכון, הרי אולי המחלה המצויה ביותר של בני אדם זה בעיות גב, נכון? מחלות גב. אז אם רופא יגיד, עולם הרפואה יגיע למסקנה, שלתפקד את הגב נכון, צריך לשבת בצורה הזאת, ולא בצורה הזאת, ככה, אז אם אני יושב כך, אני מקיים מצווה. ואם אני יושב כך, אני עושה עבירה. ואם למשל הרופא יגיד, כמובן, אני מדבר על דברים שהם מקובלים, לא איזה רופא דמיוני או משהו כזה. אם למשל הרופא יגיד שכדי להתכופף נכון, אני צריך להתכופף כך, ולא כך, אז כשאני מתכופף כך, אני מקיים מצווה. כשאני מתכופף כך, אני עושה עבירה. זאת המשמעות. צריך להבין את זה. כנה לגבי אכילה, שינה, סדרי אכילה, סדרי שינה וכו'. לכן הפתיחה הזאת לספר אורות התשובה בפרק הראשון היא חשובה ביותר. אז עכשיו אולי קצת יותר ברור. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. תשובה טבעית, דהיינו הממדים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא ברא, ואם הוא ברא אותם אז הוא חפץ בקיומם וחפץ בפיתוחם על פי ההערה האלוהית, כפי שאנחנו מוצאים בתורה ובהדרכות חכמים ועל פי השכל הנורמלי שלנו, הטבעי שלנו. שהתשובה הטבעית הזאת היא כל שני הממדים הטבעיים הרגילים, שהם גוף ונפש, כוחות גוף יצרי גוף, כוחות נפש יצרי נפש. על גבי זה נראה עוד מעט תשובה, או לא היום אבל פעם הבאה, תשובה אמונית ותשובה שכלית. בואו נתחיל בתשובה הטבעית. בתשובה הטבעית יש שני חלקים. אני רוצה לרגע לתת דוגמה כדי שנבין את זה עד הסוף, ומדי פעם אנחנו מסכים את הדוגמה הזאת כי היא דוגמה טובה, היא דוגמה אפילו קצת קיצונית, אז היא מזעזעת את האנשים וזה חשוב הנושא הזה. נגיד שעכשיו אני יושב כאן, או מישהו כאן נגיד מהיושבים, יושב פה ולומד תורה. והוא הגיע למסקנה נכונה, שהדבר שהוא עושה כרגע, והוא לימוד תורה, זה הדבר הגדול ביותר שהוא יכול לעשות על פני כדור הארץ. וזה נכון. הוא עכשיו נמצא באינקובטור עם ריבונו של עולם. באינקובטור שממנו נברא העולם. באבן השתייה שממנו נשתת העולם. הסתכל בו ראית ברא עלמא. בסדר. אז אם כן, ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם. הוא עכשיו המפגש בין ישראל לתורה, אם כן, הוא נמצא במקום הכי אידיאלי שאפשר לעלות על הדעת, בהוויה שנקראת עולם הזה. אבל מה נעשה פתאום? הוא מרגיש לחצים בחלק התחתון של הגוף, והוא צריך ללכת להתפנות. עכשיו בואו נסכים, אני חושב שנסכים על זה, שהאכילה היא צורך קיומי לאדם. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא רוצה שנאכל. ואם הוא ברא בנו מערכת עיכול כזאת, שמעכלת את האוכל הנצרך לקיום הגוף, לבניין הגוף וקיומו, ומערכת עיכול כזאת שמפרישה את הפסולת, את מה שפסול בשירותים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שננהיג את הגוף לפי הטבע הזה. עכשיו נשאל את השאלה. אין דבר יותר תחתון, אם אפשר לומר בהקשר הזה, מאשר להתפנות בשירותים. כי אם האכילה, שהיא ביטוי של יצר הגוף, היא כוח נמוך מאוד באדם ביחס ליצר הנפש ויצר השכל, קל וחומר יצר הנשמה, והפסולת שהגוף מפריש, הוא לא צריך אותה. זה המצב הנמוך ביותר שאפשר לעלות על הדעת. כלומר, היצר הנמוך ביותר מפריש את הצד הנמוך שבו. כלומר, אין דבר יותר נמוך מאשר להתפנות בשירותים. לכן זה נקרא דבר מאוס. לכן גם יש הלכות שקשורות למקומות כאלה, שיש בהם ריחות או הפרשות כאלה וכדומה, זה הדרך. עכשיו, יושב אדם בשיעור עכשיו, בשעה 4:15, והוא מרגיש את המערכת הפנימית, הטבעית הפנימית שלו, שהוא צריך עכשיו להתפנות לשירותים. והוא עכשיו עושה חשבון עם האצבע, אומר רגע, אני עכשיו ישראל שעוסק בתורה. אין מדרגה יותר גדולה מישראל שעוסק בתורה. מצד שני, אני צריך להתפנות. אין מדרגה יותר נחותה מלפנות את הפסולת של האוכל, של הגוף. אם כן, בהתנגשות הזאת, במפגש הזה, בין האלוהי העליון ישראל ותורה, לבין הגופני התחתון, פסולת בשירותים, מי ינצח במאבק הזה על פי הסברה הפשוטה? ברור שישראל ותורה, ולכן הוא יושב פה והתאפק. אומרת ההלכה, טעות חמורה. אם אדם מתאפק מעבר להלכות ההתאפקות, כידוע לנו על פי ההלכה מהם הגבולות, אז לא רק שהוא עובר על צו הרופאים, כי מי יודע איזה נזק זה יכול לגרום לו, אלא הוא עובר על לאו מהתורה, שנאמר בל תשקצו. כלומר, חוסר התפקוד הגופני הנכון, ברובד היותר נמוך שלו, הוא לאו דאורייתא. זה לא הלכות רפואה, זה הלכות תורה. זה עבירה. זה לא הדרכה נכונה, אי הדרכה נכונה על פי הרפואה. זה עבירה מהתורה, לאו דאורייתא, בל תשקצו. לעניות דעתי, למה אני מזכיר את הדוגמה הזאת? כי לעניות דעתי, הדוגמה הזאת היא בניין אב לעיקרון הרעיוני הזה. לא לזלזל ברבדים הטבעיים שקרו בחוברה, ואפילו לא ברבדים הנמוכים, ואפילו לא בפסולת של הרבדים הנמוכים, ואפילו שזה בא בהתנגשות, במפגש עם הרבדים היותר אלוקים, אם הקדוש ברוך הוא קבע סידר את הדברים באופן כזה שאדם צריך להתפנות, אז עכשיו הוא צריך להתפנות. ואם הוא לא עושה את זה, הוא עובר עליו מהתורה. לכן מי שיקרא את המשפט הראשון, אז תראו מה אומר הרב. הגופנית, התשובה הטבעית שיש בשני חלקים, גופני ונפשי, הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. אם היו שואלים אותי, אני הייתי יוצר פה. כי הנהגה גופנית היא הנהגה נגד חוקי הטבע, כבר הוא ברא גוף. ברא חוקי טבע לאותו גוף. ברא כללי התנהגות, איך מתנהג עם הגוף. אז למה הרב מוסיף עוד חצי משפט? המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. אז זה בדיוק הנקודה. ההנהגות הגופניות הן לא רק הנהגות גופניות שקשורות לעולם של רפואה. הן הנהגות גופניות שקשורות למוסר ותורה. בל תשקצו. לא פחות. לכן הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. אם כן, כל הנהגה גופנית היא מצד האמת מצווה, על פי ההנהגה הנכונה כמובן. וכל התנהגות שהיא נגד ההנהגה הגופנית הזו, היא כמובן עבירה וכו'. דרך אגב, לא צריך להגיע ללכות פיקוח נפש. כלומר, לא צריך להגיע למצב שבו התורה התירה לאכול חזיר אם אתה תמות. כלומר, אם לא תאכל חזיר אתה תמות, אז תאכל חזיר. הנה, הנהגה גופנית לאכול שבדרך כלל אסור, במצב כזה. התורה אמרה לך, תאכל ביוד בתשרי, למרות שאם אתה לא מרגיש טוב, וזה מה שהרופא אומר, למרות שבדרך כלל אדם לא אוכל ביוד בתשרי. לא צריך להגיע לשם. מספיק להגיע אפילו לישיבה בצורה הזאת. זה מספיק. למה חשוב לי להגיד את זה ולא להגיע לחזיר? כי חזיר זה כבר מצווה. פשוט פעם קפצתי לרובד הדתי. אבל לשבת בצורה כזאת זה נראה הנהגה טבעית נטו. אבל זה לא נכון. כי אם הקב"ה הוא סידר את הטבע באופן שהוא סידר, אז להמשיך את הטבע לפי החוקים שהקב"ה קבע, זה רצון השם. לא פחות מזה. לכן, הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים. אבל זה לא רק מחלות ומחובים ברובד הגופני של הלכות בית חולים, אלא זה מחלות ומחובים ברובד האלוהי. יש משפט בעיניה שפעם תפס אותי, הרב מגדיר את המושג שנקרא מחלה. מה זה מחלה? אז בדרך כלל אנחנו, כן, כשאדם חולה חס ושלום, ונגיד שחס ושלום מחלה היא קשה, אז הוא הולך לרב מקובל ושואל אותו, מה הסיבה הרוחנית שבגללה הופיעה המחלה הזאת בעולם? נכון, אותו מחפש את ה... לעשות עם האצבע. מה הבעיה הרוחנית? אומר הרב, מחלה, הגדרה, זה עונש טבעי. עונש אלוהי טבעי. כלומר, מחלה זה לא עונש רוחני. זה עונש טבעי. כלומר, אדם זלזל בגופו. חלק מהמחלות, לא כולם. אדם זלזל בגופו. דיין, הוא לא התייחס נכון לגוף כפי חוקי החיים שקבע הוא קבע. אז הגוף מרגיש שהוא מזולזל. הגוף מרגיש שהוא לא מתייחסים אליו ברצינות. אז מה הוא עושה? משכיב את האדם במיטה כמה ימים, ועכשיו אומר לו, תתייחס אליי כמו שצריך. עכשיו אתה לא עושה כלום, רק מתייחס אליי.
סיבה רוחנית לזה.
יש סיבה, יותר, נפש האדם אחת, ויש קשר בין העולמות הרוחניים לעולמות החומריים. אנחנו כרגע מדברים אפילו רק ברמה של העולם החומרי. אם כן, מחלה זה לא עונש רוחני, זה עונש טבעי. כידוע, תכף יגיד הרב, הוא כבר הזכיר את זה פה, שרוב המחלות של בני אדם, זה הם גרמו לעצמם. כלומר, הם לא מתפקדים נכון את הגוף. זה מתחיל מהם. יש מחלות שזה פתאום נוחת על האדם. בסדר. אבל הרבה מאוד מחלות, אולי רוב המחלות, זה מחלות שבני אדם לא מתפקדים נכון את גופם. לכן, רק שנייה. לכן, כשהרב מדבר על סוף הנהגה רעה להביא מחלות ומחובים, זה לא עניין, זה לא במובן הרוחני, זה במובן הטבעי. אם כן, מחלה זה עונש טבעי. אפילו אולי הייתי אומר עונש. זה יחס. זה לבטא את הגוף כמו שהוא צריך להתבטא. זה מעניין מאוד שכשהילל הזקן היה להתקלח, הגמרא אומרת, אז הוא היה אומר על גופו, גומל נפשו, איש חסד. כלומר, אני עכשיו הולך להתקלח, אז אם הקדוש ברוך הוא ברא בי גוף, אז הוא רוצה שהגוף הזה יהיה נקי. מה הוא רוצה שהגוף הזה ישר מלוכלך? כי הנשמה היא חשובה ולא הגוף. מה הוא רוצה שאני חי בפח זבל? ולכן הבית שלי יהיה מזוהם. מה הוא רוצה שאני אסוף עצמות מפח ההשפעה? הוא רוצה שאני אהיה עם מעמד כלכלי הגיוני. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. זה שאנחנו מצאנו, לצערנו הרב הרבה פעמים, איזה מין השקפת עולם שעושה אידיאליזם, מעניות, מגוף מזולזל, מרחוב מלוכלך, וכדומה זה הדרך, זה טעות חמורה, יש לזה הרבה סיבות. אבל ההשקפה כרגע זה טעות, כי זה לא רצון השם. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא רחוב, הוא רוצה שיהיה נקי. לא, אמרנו שצריך לנקות את הרחוב 20 פעם ביום, גם לא ללקק את האוטו עם הלשון. בסדר. אבל משהו, פחות יתייחס. פעם אחת אני יוצא מהמכון האוטו שלי חונה, כאן בחוץ, אז מישהו כתב לי על שכבת אהבה כשהצטברה, רובי שכבת אהבה כשהצטברה, אני רוצה להתקלח, משהו כזה, או תנקה אותי, משהו כזה. דרך אגב, גם עכשיו נראה לי שזה המצב פחות או יותר. אז אמרתי, או, קיבלתי מוסר גדול עכשיו. לך תנקה אותי. אם כן, להתקלח, זה לא ביטול תורה. כל אחד מאיתנו שהיה חייל, ובפרט קרבי, יודע, שהחיילים המצטיינים בצבא, הם אלה שמתקלחים לילה, לילה. ולא נרדמים עם הבגדים המלוכלכים, כולל הקסדה על הראש, והנעליים על הרגליים. זה אלה שמתקלחים, מביאים קרית ושמיכה כמו שצריך מהבית. בקיצור, מתקתקים. אלה החיילים המצטיינים. מישהו נזרק עם כל הציוד, זה מראה שהוא לא רוצים. אז שווה, איך אומרים בצבא? שווה, שעה מקלחת. או התארגנות ומקלחת והתארגנות לשינה, ופחות שעה שינה, מאשר עוד שעה שינה בלי מקלחת. וכל אדם בוגר יודע שהמשפט שאמרנו עכשיו הוא נכון. לכן אנחנו לא מזלזלים בגוף. לא אמרנו שצריך להתקלח כל רבע שעה. רק אמרנו, צריך להיות אדם שמתפקד נכון את כוחות החיים שהקדוש ברוך הוא שם בו, לכתחילה ולא בדיעבד, ולראות באיזה רצון השם, לראות באיזה מצווה. זאת התשובה הטבעית הגופנית. לכן, נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה מקושרים חוקי הטבע, והרבה סובל מזה האדם. כן, אשר. גם מה שאתה אמרת זה נכון, אבל גם מה שאנחנו אמרנו מקודם זה גם נכון. לא אמרנו שזאת הסיבה היחידה של המחלות. אני לא רוצה לעשות עוולה, אבל באופן עקרוני נגיד את זה ככה. אני מנסה לענות לך. אני לא מתחייב שמה שאני אומר עכשיו זה נכון, אבל אני חושב שהכיוון הוא נכון. יש באופן כללי שלושה סוגי מחלות בעולם לאדם, חס ושלום. יש מחלה שהיא רצון השם, בלי שום סיבה רוחנית או חומרית קודמת, שהיא תוצאה של קלקול האדם. הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד. יש סוג מחלות שזה רצון השם. רואה אדם שבאים אליו איסורים, יפשש במעשה, פשפש ולא מצא, בידוע שאיסורים של אהבה. למה? רצון השם. אם כן, לי, כאדם, בכירי, אין שום אחריות על המצב שנוצר. זה רצון השם. זה מחלה מסוג אחד. עכשיו, מחלה זה לא דווקא מחלה, זה צרה, מצוקה, כאב, לא משנה, בכל התחום. יש מחלה מסוג שני, שהיא מחלה שהיא תוצאה מקלקול רוחני. כשההשתלשלויות והלבושים זה בגוף. יש מחלה מסוג שלישי, שהתוצאה היא, שהסיבה היא קלקול בגוף. הגוף לא מתפקד נכון. למה לך להתמקד דווקא באחד מהם? אמרנו שאחת הסיבות של המחלה היא הגוף לא מתפקד נכון. הקדוש ברוך הוא מאוכזב מזה שהוא בר הגוף, ואנחנו מזלזלים בו.
מחלה משותף לשלושת הדברים האלה, שכל המחלות באים בתוך דרך מכנית במציאות.
אני לא יודע מה זה מכנית, מה אתה מתכוון מכנית?
מכנית
זה מתגלה בביולוגיה, בסדר, אז מה? אז זה מתגלה ככה, אז מה? השאלה אם זאת הסיבה. אני לא יודע. לכן אני חוזר. אם אתה מבדיל בין רוחני לחומרי, אז אתה אומר שמחלה זה תוצאה של מהלך רוחני מקולקל. אבל אם אתה מבין שגם החומרי הוא רוחני, אז גם קלקול בחומר זה דבר רוחני. זה מה שאמרת? אז עכשיו הבנתי. אוקיי. בסדר גמור. כן. איזה שתי מדרגות? לא, אז זה מה שעניתי עכשיו לאשר. עכשיו רק הבנתי מה הוא אומר. הוא ניסה להגיד שכל קלקול חומרי בגוף זה קלקול רוחני. זה בדיוק מה שאמרנו. זה היה נוח, מצוין.
אין הבדל בין מוסר לביולוגיה פשוטה.
מצוין.
זה עובד שונה של אותה מציאות.
מצוין. בסדר, אנחנו מסכימים. אז הבנו אחד השני. בואו נקרא שוב. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. המוסר והתורה מקושרים עם חוקי הטבע. דרך אגב, זה לא רק הגוף. כשהגמרא אומרת שתלמיד חכם רבב בבגדו חייב מיטה, שהרמב"ם פוסק להלכה מלבוש תלמיד חכם נאה ונקי, לא צריך להיות מפואר ולא צריך להיות מזולזל. בקיצור, לא צריך להיות לבוש קיצוני למעלה או למטה שמושך תשומת לב יתרה. צריך לבוש ממוצע, נאה ונקי, זה הגדר. לא כתוב בשום מקום שצריך חליפה, ולא כתוב בשום מקום שאסור ללכת עם חולצה, טישרט קוראים לזה. לא יודע, נגיד. המלבוש צריך להיות נאה ונקי. דרך אגב, אמרו חסידים, בדיחה שמתאימה לגלות. למה התלמיד חכם רבב ובגדו חייב מיטה? מה זה רבב, דרך אגב?
כתם
שמן, לא סתם כתם. כתם שמן. כתם רגיל זה פחות בעיה. כתם שמן. טוב, צריך להבין. אבל בכל אופן, אמרו חסידים כבדיחה. למה התלמיד חכם רבב ובגדו חייב מיטה? כי יש לו רק רבב אחד. אם הוא תלמיד חכם אמיתי, הכל ב... אז איך יש לו רק אחד? מה, הוא מתייחס לבגדים? הוא מתייחס לגוף? תלמיד חכם אמיתי זה אחד שבכלל לא שם למה קורה איתו בעולם הטבע. אבל זאת בדיחה שמתאימה לגלות. מחוץ לארץ באמת יש נתק בין קודש לחול. אבל התורה בשלמותה, התורה באידיאליותה, התורה ודאי בארץ ישראל, היא תורה שמכבדת את הטבע. הכבוד שיחש האדם אל הטבע. איך הרב כותב באורות, תכונת סוד השם ליראיו, התכונה של אנשי הסוד זה לכבד את הטבע, להעריך את הטבע, הכבוד לטבע.
הכתב לא מראה לזה שהיא בעיה מוסרית?
עוד פעם, אתה שוב בורח לבעיה, הבעיה המוסרית זה שיש לו כתב. זה לא בעיה מוסרית רוחנית של בית מדרש, זה מה שהיה שאני רוצה להגיד לך. הבעיה המוסרית היא שיש לו כתב. זה הבעיה המוסרית. לא לברוח מהכתב אל בית המדרש. הכתב הוא הבית מדרש. זה הבעיה. עכשיו כמובן, לא צריך להשתאבד לבגדים. זה סך הכל בגדים, בגידה. לא צריך להשתאבד לזה, מתמכר לזה. לכן הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, מוסר והתורה מקושרים חוקי הטבע, שסוף כל הנהגה ראה הוא להביא מחלות ומחובים חומריים שהם הם רוחניים ומילא גם רוחניים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי, דהיינו האדם היחידי, פלוני אלמוני, והכללי, דהיינו התרבות, האנושות וכו'. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, הרבה פעמים האדם מביא לעצמו את כל המחלות כמו שדיברנו מקודם, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו. הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, עוד פעם, המוסר והתורה, שהם הם חוקי הטבע, למען ישוב ויחיה, וישובו אליו החיים בכל רעננותם. טוב, אני יודע שמה שעומד לכם על הלשון, אז אם ככה, איך מצאנו אנשים מרשמיים תלמידי חכמים מהשניים? איך מצאנו אנשים מרשמיים תלמידי חכמים שותים קוקה קולה, ובפרט בשם עונג שבת? טוב, אז עכשיו צריך לבדוק רפואית, מדעית, האם הדברים האלה מקובלים על, על, על רוב אנשי המדע, שהם דברים לא טובים. צריך לבדוק את זה. מה? לא שומע. בדקת את זה? בדקת מדעית? אז תבדוק. בדקת מדעית? תביא לי חוברת. אין בעיה. אני מבקש שתיתן לי, שתעביר אליי אינפורמציה. אני רוצה נתונים. בסדר? אוקיי. אחרי שתביא לי נתונים מדעיים עכשוויים, אני לא אומר שלא. אני רק אומר ש... לא כל אחד חקר מאיתנו שכן, נגיד את זה ככה. חקר, אשמח לשמוע. כולנו בעלי תשובה. דרך אגב, ההלכה הזאת בשולחן ערוך, שנכון לאכול ארוחת בוקר, זה קשור לזה בדיוק. נכון לאכול ארוחת בוקר. רובן אולי לא אכל ארוחת בוקר הבוקר. הנה חינמי, לא בסדר. המדיצינה, הרפואה, עוסקת בזה אומנם הרבה. דהיינו לזהות את התפקוד הגופני הנכון. כלומר, מי שנתן, אני אגיד את זה ככה, מי שקיבל את האחריות לגלות לנו את תשובת הגוף, זה עולם הרפואה. ולכן הרמב״ם מעריך מאוד את הרופאים. לא רק רופא הנפש, גם רופא הגוף. ולא רק כי זה חיים, אלא כי זה חיים אלוקיים. יותר מאשר הנגר, למשל אומר הרמב״ם, שסך הכל בנה שולחן שהוא אמצעי לשים עליו את כוס המים. לכן המדיצינה עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה. זאת אומרת, יש הרבה מה לחקור ומה לברר עוד בעולם החוכמה, הרפואה וכו'. ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מארסי הגוף וכוחותיו. אם כן, ברוך השם, עולם מדעי שלם, שעוסק בהכרת הגוף וצדדים אחרים, טבעיים באדם, וההדרכה הנכונה כיצד לנהל אותם, ואם יש בעיות, מחלות, איך פותרים את זה. וכפי הנראה, מקצוע הזה של תשובה זאת תלוי הוא בקשר חזק בית החלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. כן, כבר עברה לנו דקה מהזמן, אז ממש בקצרה.
זאת אומרת שאנחנו עכשיו בעד התשובה הטבעית,
כמו עם המדע. נכון.
עכשיו הרפואה, תחיל משהו...
נכון.
היה
סיפור, זה מופיע ממנו אותו באגרות ד' של הרב קוק, שהייתה איזה מגפה באיזושהי תקופה בחוץ לארץ, והלכו לרופאים באותם ימים, והם אמרו שצריך לאכול שומן חזיר, זה מה שירפא את המגפה. פסקו הרבנים שכולם צריכים לאכול שומן חזיר, הלכו לאכול שומן חזיר, אני יכול שלא מדק בפרטים, אבל העיקרון של הסיפור הוא נכון. בקיצור, אחרי תקופה התברר ששומן חזיר לא פותר את המגפה, לא פותר את המחלה. חזרו לרבנים, שאלו את הרבנים, כבוד הרב, אכלנו חזיר או עשינו רצון השם? אמרו להם הרבנים, עשיתם רצון השם. כי אם בזמן ההוא זה מה שהרופאים אמרו, זה מה שהשם רוצה. ככה מתגלה רצון השם. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. האם אפשר לסמוך על נתונים מדעיים רפואיים מרופא גוי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, רופא יהודי לא שומר תורה ומצוות? יש בזה דיונים גדולים בהלכה. באופן עקרוני התשובה היא כן, כי אומן לא מרע אומנתה. רופא יש לו גדר של אומן, ואומן לא רוצה לשקר, כי אז הוא יאבד את מקום העבודה, את הפרנסה, את המקצוע. לכן רופא בדרך כלל הוא נאמן שמה שהוא אומר זה אמת. טוב, יש בזה מחלקות הלכתיות.
טוב,
נעצור. כן, אבל יחסי. אם כן, מה למדנו היום? למדנו את החלק הראשון של התשובה הטבעית, שהיא התשובה הטבעית הגופנית, והעיקרון של מה שלמדנו הוא שהקדוש ברוך הוא ברא הכל. אם כן, אם הוא ברא הכל, אז זה כולל גם את הגוף, והר לוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע, כדוגמה, כמו שחזל אומרי. ואם כן, אז כל מה שהוא ברא יש לו מטרה חיובית, ולא רק איזה משוכה לעבור אותה או לנצח אותה. ואם כן, אנחנו צריכים לתפקד כל כוח טבעי של הקדוש ברוך הוא לפי הערך הנכון, והערך הנכון הזה מופיע על ידי כלים אנושיים שנקראים מדע, שכל אנושי, רפואה. וכשאנחנו מתפקדים נכון, אנחנו לא רק עומדים בקריטריונים של בית חולים, אלא עומדים בקריטריונים של השם. ולכן מי שהתאפק בחצי שעה האחרונה עשה דבר לא נכון, ומי שעכשיו צריך להתפנות, נא ללכת להתפנות, ויחשוב בזה שהוא מקיים, לא הייתי אומר מצווה, אבל לפחות לא עובר עבירה. טוב, יום ראשון בעזרת השם, נתראה.